ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בחורבוני. ואתם יודעים, אנחנו פה דנים במשברים של אנשים, באיך הם עוברים את האתגרים שלהם בחיים, מה מעצים אותם ומה יכול לחזק אותם ומה יכול לגרום להם לחיים מאושרים יותר. בסופו של דבר, המהות שלנו היא לתת כמה שיותר ערך. והיום, כדי לתת לכם ערך, במיוחד, במיוחד, כי ראש השנה מתקרב, וזה חודש אלול, ואנחנו ככה בחשבון נפש, הבאתי לכם את שיראל נזרי, ששיראל היא מנטורית, מאוד מנוסה, עם יותר מ-10 שנות ניסיון, בהעצמת אנשים, היא NLP פרקטישנר וקואוצ'רית, נכון? ויש לה המון 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 תובנות על החיים, ועל ככה, איך אנחנו יכולים לשפר את עצמנו. אז קודם כל, תודה שבאת שיראל.
תודה לך, שמארחת אותי.
איזה כיף. אז שיראל, אני... אחד המשפטים שאת אומרת באינסטגרם, שמאוד מאוד ככה נכנס לי ללב, זה, ואני מאוד מזדהה עם זה, ומאמינה בזה, פשוט חושבת שהרבה אנשים לא יודעים מה זה אומר. את אומרת, חלומות ללא מטרות הם רק חלומות.
נכון.
אז נכון. מה? יש, איך הפכת את החלומות שלך למטרות?
זה המשפט הכי חזק אצלי. מבחינתי, בן אדם שיש לו חלום, אבל אין לו מטרה, אם אני רוצה להשיג משהו, אבל תכלס אין לי מטרה לאן אני רוצה להגיע, למה אני רוצה להגיע לשם, החלום נשאר בגדר חלום. אז מבחינתי, אם אתה מגדיר לעצמך שאתה רוצה להגיע על איזשהו יעד, אבל אין לך את המטרה, למה אתה רוצה, למה, מה מביא אותך בעצם להגיע לשם? כמו שאני נתתי לעצמי מטרה להיות מנטורית, ולהיות מנטורית מצליחה, למרות שהרבה רעשי רקע אמרו לי שיש מלא מנטורים, והיום זה לא פשוט, ו... איך את לא תצליחי, וזה, ואיך תתחילים בסרטונים, ומי יקשיב לך, ומי יבוא אלייך. למרות כל זה, ידעתי שיש לי מטרה. המטרה שלי היא לעזור לכמה שיותר אנשים לשפר את החיים שלהם, אם זה בזוגיות, אם זה בערך העצמי, אם זה בהגשמת החלומות שלהם, ואני פשוט הבנתי שהמטרה שלי היא העזרה הזאת לאנשים, שזה מה שאני רוצה לעשות. זאת המטרה בסופו של דבר.
אז אני חושבת שתכף ניגע בכלים שאת נותנת ותלמדי אותנו איך הופכים חלומות למטרות, כי אני חושבת שרוב האנשים, קצת כמו ההוא שנורא נורא רוצה לזכות בלוטו, אבל הוא לא הולך למלא, יש לו מלא חלום לזכות בלוטו, אבל למלא הוא לא ממלא. אז, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על כמה דברים. יש לך גם קורס שהוא קבוצתי, שנקרא מסע להגשמה עצמית, שזה קורס של 5 שבועות, של 5 מפגשים, שבעצם 5 שעות כל פעם, שבאמת עבודה מאוד אינטנסיבית על הגשמה עצמית, ובעצם אולי אפשר להגיד מימוש חלומות.
נכון.
ויחד עם זה, את גם מלווה אנשים באופן פרטני, בליווי של 12 מפגשים.
נכון.
מה שונה בלעשות מפגשים פרטניים כאלה לבין קבוצה?
השוני היחיד זה, האינפורמציה הייתה אינפורמציה, אותם כלים, אבל פה זה משהו מאוד מאוד אישי ואינטימי. זאת אומרת, בקבוצה הם לא מספרים לי דברים אישיים על עצמם, הם רק מקשיבים, הם עובדים, הם עושים את המטלות, והם פשוט ככה, עם הדרך, הם מתחילים, הם מתקדמים לעבר המטרה שלהם. בתהליך האישי עצמו, זה אחד על אחד במשרד שלי, אנחנו חושפים הרבה דברים שהם אישיים, אנחנו, הוא מספר לי, הוא מספרת לי, לי את הדברים הכי אישיים שלהם, מהילדות עד היום, ואנחנו ככה פותרים את כל הבעיות.
זאת אומרת, תופרים ממש חליפה לאותו לקוח
בדיוק,
ספציפי,
אחד ספציפי בדיוק.
איך אתה מקדם את החיים שלך.
נכון, בדיוק.
אבל השיטה הייחודית שלך לעצמה אישית, שבעצם יצרת, והיא מה שאת מעבירה ככלים, גם בסדנה שלך, גם בקורס, וגם ראיתי שיש לך גם אפילו הרצאה.
נכון.
זה בעצם שיטה שהיא אותה שיטה, נכון? זאת אומרת, את מעבירה את הכל פשוט באופן אישי.
השיטה היא אותה שיטה, והשיטה היא שיטה שאני פיתחתי לבד. זה לא שיטה, זה מה שלמדתי, בוא נגיד, לאורך כל השנים ב-NLP ובקואוצ'ינג ובפרקטישנר, זה יפה, זה מהמם, כי זה נתן לי המון, אבל יש את שירל, את כל המסע שאני עברתי בחיים, מגיל קטן עד עצם היום הזה. זאת אומרת, יש לי ניסיון מאוד גדול, אני חוויתי וניסיתי הכל מהכל, זאת אומרת, אם זה עסקים, ואם זה בזוגיות, ואם זה בערך עצמי גבוה, וערך עצמי נמוך, ודברים שחוויתי ועברתי, שזה אני מספרת.
רגע, אז תספרי לנו קצת על עצמך.
אני אספר, את רוצה שעכשיו אני אספר?
כן, תספרי לנו. את נשואה.
אז אני, כרגע אני לא נשואה, אני גרושה, אני אימא לשלוש בנות, לפני 4.5 שנים התגרשתי, הייתי בנישואים שהם לא בריאים, ניסויים שהם אפשר להגיד רעילים, והחלטתי שלא משנה מה, גם אם יש לי ילדה קטנה שרק נולדה בשלושה חודשים, עוד שתי בנות, החלטתי שאני עושה מעשה, ואני פשוט עושה שינוי של 180 בחיים שלי.
רגע, ואז כבר היית מנטורית?
אז כבר לא, עדיין לא, כאילו, הייתי מנטורית, אבל את הלימודים עצמם, את התעודות, באותו זמן בדיוק התחלתי ללמוד, איך שהתגרשתי.
זאת אומרת, הלימודים של הפרקטישנר וכל זה, התחילו עם הגירושים.
עם הגירושים.
זאת אומרת, שינוי חיים מטורף, גם התגרשת, גם התחלתי ללמוד.
כן, איך שנפרדנו אפילו, ישר, זה הדבר הראשון שעשיתי.
זה, את חושבת שהניסויים עצרו אותך קודם?
בוודאי, עצרו אותי לחלוטין, עצרו אותי להגשים את עצמי, להגשים את החלומות שלי, את המטרות שלי.
הבנתי את זה בתוך הניסויים?
הבנתי את זה בתוך הניסויים, ככל שעבר הזמן, הבנתי שאני לא נמצאת במקום שהוא נכון לי, אני נמצאת במקום שבמקום ללכת לעבר המטרות שלי ולהגשים את עצמי, אני רק יורדת ויורדת והורסת לעצמי את החיים, בקטע הזה של ההגשמה עצמית.
למה? כי, דברים... כי בעצם הוא לא הסכים שתתפתחי.
לא שהוא לא הסכים, הוא פשוט לקח אותי למקומות שהוא רצה ללכת בהם. לפתוח כל מיני עסקים שלא יקדמו אותי לשום מקום.
שהוא רצה שאת תפתחי?
שאני אפתח, כן. שאני אפתח, כי אני טובה במחירות, אני כל החיים שלי עבדתי במחירות, חייתי המון שנים בארצות הברית, ניהלתי שם חנויות, שזה כחלק בלתי נפרד מהסיפור של החיים שלי, כי ארצות הברית זה היה החלק המהותי של החיים שלי, ששם הצלחתי מאוד.
במחירות.
לא רק במחירות, כבר הייתי, היה לי סושיאל סקיוריטי, והייתי כבר גרין קארד והכל, והייתי אמורה להישאר לגור שם, ולהתחתן שם, ולהביא את ההורים שלי לשם, ואז קרה משהו שהחזיר אותי לארץ, ובגלל שחזרתי לארץ, הכל השתנה. פתאום הפכתי להיות מישהי חסרת ביטחון, שלא יודעת מה היא רוצה, כי
זאת אומרת, בעצם היה איזה משבר.
היה איזה משבר, כן, עם ההורים שלי, שזה מה שהחזיר אותי לארץ. וכשחזרתי לארץ, עשיתי דברים, פעלתי מחוסר ביטחון, מערך עצמי נמוך, שלא ידעתי מה אני עושה עכשיו, איך אני מתחילה,
אין אני הולכת. זה נורא נורא חשוב מה שאת אומרת, כי הרבה מאוד נשים נמצאות, בעיקר נשים, נמצאות בכל מיני מקומות שהם לא בהכרח טובים להם. קודם כל, המון זמן לוקח לזהות שאת במקום לא טוב לך, יותר זמן לוקח להחליט שאת באמת משנה כיוון, ואז ברור שאת יודעת, להתאמה בתוך כיוון חדש, זה בכלל סיפור אחר.
נכון.
אז את מספרת בעצם, כבר בשלוש דקות האלה, שפעמיים בחיים, ואת כולך, בעצמך לא מי יודע מה מבוגרת, עשית שינויים ענקיים.
נכון.
זאת אומרת, משברי החיים גרמו לך לזוז הצידה ממה שתכננת.
נכון.
אז אנחנו חייבים, את יודעת, לזקק את הדבר הזה, איך מחליטים שאין מה לעשות, שחייבים, איך מגיעים למצב הזה, להיות או לחדול, אני חייבת להתגרש, כי זה או אני, או שאני מתה.
שאלה מהממת, זה בדיוק דיברתי על זה בהרצאה שלי, זה בדיוק הסיפור שסיפרתי, איך הגעתי למצב הזה.
תספרי לנו.
אני עם עצמי ישבתי וחשבתי, לא התייעצתי עם אף אחד, לא סיפרתי לאף אחד, כי לא רציתי שאף אחד ישפיע על ההחלטות שלי, וואו. לא המשפחה, לא החברים, לא אף אחד, אני מדברת על זה גם כמה זה חשוב, זביבה תומכת וזביבה שהיא לא טובה לך, שמקיפה אותך, כמה שזה מאוד מאוד חשוב היום, אז אני החלטתי שהזביבה שלי לא כל כך טובה לי, והעצות שלהם לא כל כך נכונות לי, אז החלטתי שאני זאת שמחליטה, כמו שהחלטתי אז כשהייתי בארצות הברית לטוס או לחזור, וכל מה שהחלטתי אז, גם החלטתי, קמתי בבוקר יום אחד, ואמרתי לעצמי, שירל, אם את לא תעשי עכשיו החלטה אמיצה אחת, אם לא תקחי החלטה אמיצה ותשני את החיים שלך, את, כאילו, את הולכת להצטער על זה כל החיים. אני הגעתי למצב שאני מאוד מאוד עצובה וקבויה, ו, וידעתי בתוך תוכי שאני נשואה לבן אדם שהוא לא נכון
הפסקת
לי.
הפסקת לאהוב אותו? או שידעת אפילו שאת אוהבת אותו, שאת לא יכולה להישאר
שם? לא, לא שהפסקתי לאהוב אותו, mm-hmm. לא ידעתי אם אני אוהבת אותו או לא אוהבת אותו, ידעתי שהנשואים האלה לא טובים לי. Mm-hmm. לא ידעתי, הכל התבלבל לי באהבה, כן. זה, לדעתי זאת לא הייתה אהבה, זה היה סוג של פחד, כן. לקום ולפרק עם שלושה ילדות.
ברור.
זה היה סוג של תלות, מה יהיה, איך אני אלך. תקשיבי, כשאני התגרשתי, כשאני החלטתי לקחת את ההחלטה הזאת, לא היה לי שקל בארנק, לא הייתה לי עבודה, הייתי אחרי לידה, בלי עבודה, עם ילדה קטנה שרק נולדה בת 3 חודשים, בלי תוכנית, כן, בלי תוכנית, בלי כלום, החלטתי שזה מה שאני עושה, לא סיפרתי לאף אחד, הלכתי, פתחתי תיק ברבנות, באתי, הודעתי לו את זה, הוא חושב שאני צוחקת, שאני לא רצינית, שזה לא, שזה סתם בדיחה, וזה היה מאוד רציני, סיפרתי להורים שלי, ואז אמרתי להם שיש דבר כזה, תקשיבי, אין לי כסף, אין לי עבודה, אני חופשת לידה, אני, אין לי כאילו מי שיעזור, להורים שלי לא עשירים, אבל אמא שלי אמרה לי, אני איתך, מה את רוצה? אמרתי, אני צריכה שתעזרי לי, אמא שלי לקחה הלוואה, שילמה לי את הלימודים, התחלתי ללמוד, אמרתי, אני לא משנה מה, אני אעבוד בכל עבודה כרגע, כן. בהתחלה, עד שאני אמצא, באמת עבדתי בכל מיני עבודות, אני תמיד היה לי את הניסיון של המחירות, אז לא היה לי בעיה ללכת ולעבוד. כן, הוא שחרר בקלות.
זה המזל שלך.
כן, הוא שחרר בקלות, כי הוא באמת חשב שאני לא אסתדר.
כן.
הוא לא חשב שאני אסתדר. כאילו, היום שהוא רואה את זה, הוא לא חשב, הוא חשב שאני צוחקת, שאני הולכת לחזור. הוא גם אמר לי, מה נראה לך? שתסתדרי עם 3 ילדים?
כן.
בת 40?
אחרי לידה.
ואחרי לידה, מי ירצה אותך? מי ייקח אותך?
ייקח אותך.
כאילו, זה המילים שהוא אמר לי.
מי ייקח אותך? מי ירצה אותך? ממש נרקסיסט.
מאוד. הוא ממש ירד עליי, ובואי, בתקופה הזאת אני לא אגיד לך שלא האמנתי לדברים האלה, אבל בכל זאת האמנתי בקדוש ברוך הוא, כי יש לי אמונה מאוד חזקה.
אבל רגע, אני חייבת לעצור אותך שנייה לפני שאנחנו מגיעים לסיפור הזה של אמונה שברור שבלעדיו אין.
ברור.
החלטת ההחלטה הזו, החלטה כזאת דרמטית, וכאילו אני שומעת, למרות הסיפור הלא פשוט, תינוקת בת 3 חודשים, תדעי שמגיעה לכאן אישה עם תינוקת בת 3 חודשים, אני לא מסכימה לגרש אותה. אני אומרת לה, לא, מאמי, את על הורמונים, את לא איתנו.
לא.
את חייבת okay. להבין קודם, את צריכה לבדוק, זאת אומרת, זה באמת גם שלב סופר רגיש.
אוקיי. Okay.
ובאמת לא הרבה נשים בשלב הזה באמת באמת יודעות מה הן רוצות. אומרת, את ברור שידעת, ידעתי. כי זה התבשל אצלך כבר קודם. נכון. זה לא החלטה שנלקחה רק בגלל שילדת.
נכון.
אבל איכשהו בין השורות, למרות שאני שומעת את הקשיים האובייקטיביים שהיו, אני שומעת שהיה לך ביטחון לעשות את זה.
נכון.
ובהחלטה הראשונה בארצות הברית שחזרת, למרות שהיה לך קבלות, ועשית כסף,
נכון.
וידעת מי את, והתקדמת, הגעת, וכאילו, הביטחון עצמי שלך היה מרוסק.
נכון.
מה ההבדל? כאילו, למה פה ידעת, ושם לא? להפך, פה המצב שלך יותר גרוע, לך 3 בנות, וכאילו, מה בך היה שונה?
הייתי על גג העולם בארצות הברית. אני אספר גם מה קרה. ההורים שלי אמורים לבוא לגור איתי. בארצות הברית, וגם אחותי. אחותי הייתה איתי, ועוד אחות קטנה הייתה אמורה לבוא איתם. וחודש לפני, שאני, הכל מסודר, יש לי בית שלי, אוטו שלי, סושל סקיורטי, הכל, אני כאילו כבר אמריקאית לכל דבר, עובדת חוקית. אני מקבלת טלפון, ביום העצמאות זה היה, שתחזרו לארץ, אבא נפטר מדום לב.
וואו.
בן 46.
וואו.
עכשיו, תקשיבי, אני לא ידעתי משהו אחר, אני 8 שנים שם כבר, אני מגיל 20, עד גיל 28 כבר הייתי שם. ואני כבר לא מכירה שום דבר אחר. זה מה שאני מכירה. הייתי בשיא הביטחון, וערך עצמי בשמיים, ואף אחד לא יכול עליי. הייתי כאילו, אין משהו שאני לא יכולה להשיג. בוא נגיד שהייתי בטופ של הטופ.
אבל את זה אי אפשר לתקן.
אז את זה לא יכולתי, ואז כאילו נפל עליי משהו, ואז הגעתי לארץ, ואמא שלי בת 42, ולא ידעתי מה אני עושה. מאיפה אני מתחילה? מה עכשיו? כאילו, מה קורה? אז הביטחון התחיל לרדת. ואז אמא שלי אמרה לי, בואי, תנסי שוב לנסוע. ואז נסעתי, וזה לא היה אותו דבר. דברים כאילו השתפשו, והרגשתי שזה לא אני. אז אמרתי, אני אחזור. ובשנה הזאת שחזרתי, אני אתן לעצמי צ'אנס שנה לנסות להיות בארץ. בשנה הזאת לא עשתה לי כל כך טוב.
כן.
כי חייתי במקום, בעיירת פיתוח, בצפון, שזה לא משהו שהתרגלתי אליו כל השנים בארצות הברית. עד שכבר יצאתי מהמקום הזה, והגעתי למקום הכי גבוה שיש, פתאום מחזירים בן אדם למקום הכי נמוך
ממש.
שיש. אז כשהחזיר אותי למקום הנמוך הזה, זה מה שהרגשתי. ככה אני אומרת לאנשים שנמצאים בזוגיות שלא טובה להם. אתה נמצא, אתה היית, שלפני החתונה, לפני שהתחתנת, היית פורח, אהבת את עצמך, היה לך ביטחון, התחתנת, פתאום אתה כבוי, אתה עצוב, לא טוב לך, תנסה לחשוב מה קרה, מה גרם לך.
מה ההבדל?
בדיוק, אז אני בשנה הזאת, חיפשתי את עצמי כביכול, לפני שאני חוזרת סופית לארצות הברית, הכרתי את בעלי. לא ידעתי באמת אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי, אבל התחתנתי מסוג של התפשרות. שאמרתי, טוב, אולי אם אני אהיה, הרגשתי שאני לא מאושרת, אבא שלי הלך, כזה צעיר, נכון. הייתי מאוד קשורה אליו, אמרתי, יכול להיות שאם אני אתחתן, אני אהיה מאושרת. אז התחתנתי, לא הייתי מאושרת. יכול להיות שאם אני אעשה ילדים, אני אהיה מאושרת. זה מה שאנשים חושבים, אני אעשה עוד ילד, אני אהיה מאושר, אני אתחתן, אני אקנה בית, אני אהיה מאושר.
אני אעשה ניתוח אף, אני אהיה מאושר, אני אעשה ציצי, אני אהיה מאושרת, אני אהיה רזה, אני אהיה מאושרת.
בדיוק, בדיוק, אני אסדר את השיער, אני אקנה בגדים, אני אקנה תיק של שנל. לא משנה מה, כמו שאני אומרת תמיד, ערך עצמי לא מגיע מהמרצדס והרולקס, ערך עצמי מגיע מתוך עצמך. מה אתה חושב על עצמך? ואני באותה תקופה הרגשתי שאני באמת קטנה. לא מגיע לי כלום. כן. שאני קטנה, שאני לא מגיע לי שום דבר, שזה מה שמגיע לי, שזה הטוב, אין מה לעשות. זה מה שקרה, זה החיים שלי היום. אני צריכה לקבל אותם, אבל זה לא נכון, כי אני לא אמורה לקבל משהו שהוא לא עוזר. ואם אני רוצה לעשות שינוי, אני מחליטה אם לעשות שינוי. נכון. אז בכל זאת התחתנתי, לא עשה אותי מאושרת, הילדים לא עשו אותי מאושרים, עם כל הכבוד. ואז במשך השנים, הבנתי שוואלה, זה לא שיראל שאני מכירה, אני צריכה, אני עושה להרגיש.
מה זה? יש איזה רגע? יש איזה טריגר, איזה סוויץ' שקורה? משהו קורה ואומר, זהו, אני הולכת על השינוי הזה, אני מתגרשת? או שזה משהו
שכאילו... כן, אני רוצה שאני אגיד את זה. אוהו. יש כמה דברים. תשמעי, אני בחורה מאוד מאמינה בקדוש ברוך הוא, ואני התחתנתי עם מישהו שהוא יחסי די דתי, וכי רציתי בית דתי. ופתאום הוא החליט שבאמצע, כאילו, פתאום לא מתאים לו הדת, ואני שומרת שבת, והוא מחלה לי שבת בבית, ועושה לי בכוונה, וכל מיני דברים האלה. ויחד עם זאת, הגיע גם עוד דברים. זאת אומרת, הודעות, התכתבויות עם בחורות.
הבנתי אותה.
כן, זה מה ששבר.
זה סימן מעולה.
כן, זה מה שנתן לי את האוקיי.
בדיוק.
כי אמרתי, יש לי עכשיו תירוץ, כי התירוץ, בגלל שהוא לא דתי, זה כאילו לא תירוץ להתגרש.
לא, אבל צריך להגיד לו תודה על הבחורות האלה.
ברור.
שלח לו הציץ תודה.
ברור, מה זה תודה? אני כל יום אומרת תודה, תודה, באמת, תודה לשם יתברך, שבכלל הייתי במקום הזה, שקרה כל מה שקרה, כי אם לא היה קורה את זה, לא הייתי מגיעה למה שהגעתי היום.
אנשים לא מבינים שלפעמים יש תוכנית יותר גדולה, והמשהו הרע שקורה להם, הוא בכלל השגחה פרטית. כי את יודעת, אם לא היית רואה את ההודעות האלה,
בדיוק.
לא היה לך את הטריגר הזה לקום וללכת.
לא היה לי. לא הייתי גם, זה ממש נתן לי סימן שזהו. זהו, כאילו הנה, עכשיו זה החתימה שלך, החותמת שלך, שאת צריכה לקום.
ותדעי לך, אני חייבת לעצור אותך בשביל נשים שמקשיבות, שהסימן הזה יכולת להתעלם ממנו, ובחרת לו.
בוודאי.
והרבה נשים בוחרות להתעלם. לא, אני אתעלם מהסימן הזה ומהסימן הזה, ומהתמרור הזרה הזה, וגם אם הוא עושה לי גז לייטינג, וגם אם הוא אומר לי מי ייקח אותך, וגם אם הוא זה, וגם הוא נרקסיסט, אני אחכה, אני אחכה, אני אחכה, ובסוף, בזבזות את החיים שלהם.
נכון, אז אני כמו שאני מכירה את עצמי, לא בחרתי, אני מאוד מאוד שמה לב לסימנים, תמיד, ותמיד אני הולכת עם האמונה שלי.
בנית ככה את הביטחון העצמי שלך מחדש?
כן, לא רק שבניתי מחדש, אמרתי לעצמי ש... אם אני הולכת לעשות שינוי, אני הולכת לסיים את החיים שלי, כאילו בצורה הכי... כאילו עוד כמה שנים מהיום, אני אסתכל אחורה ואני אגיד, למה עשיתי את זה? למה נשארתי?
כן.
ואז אני אגיע לגיל שלא יודעת אם הייתי יכולה לעשות מה שאני עושה היום. כאילו זה מצב שאת אומרת לעצמך, אם את לא עושה את זה עכשיו, עוד 10 שנים מהיום, את כבר לא תעשי את זה. את כבר תישארי בחרה, נכון. כמו שאומרים. את תישארי שם.
אז כשאת מלמדת אנשים... בעיניי את הדבר הכי חשוב היום בחיים האלה, ואם את שואלת אותי מה התכונה הכי סקסית בבן אדם, זה ביטחון עצמי.
נכון.
אז כשאת מלמדת אנשים ביטחון עצמי, איך את מלמדת אותם? מה אנחנו יכולים לעזור לאנשים כדי לבנות ביטחון עצמי?
אוקיי, אז קודם כל, הביטחון עצמי מגיע מערך עצמי. ערך עצמי זה מה אני חושבת על עצמי. זאת אומרת, אם יש סקאלה, לצורך הדוגמה של מ-1 עד 10, ואני חושבת שאני 4 או 5, אז כל הדברים שאני אזמן לעצמי, הם יהיו 4 או 5. Mm-hmm. זאת אומרת, אני אזמן לעצמי מישהו שהוא 5, זוגיות שהיא 5, ועבודה שהיא 5, וחברים שהם 5. אני לא אזמן לעצמי 10,
כן.
שהכל ב-10 בטופ. אז ברגע שאני מעלה את הערך העצמי, את מה שאני חושבת על עצמי, ככה הביטחון העצמי שלי עולה. ואיך אני מעלה את הערך העצמי שלי, כדי שהביטחון העצמי שלי יעלה, אני עושה דברים... כדי שיעלו לי את הערך העצמי. מה זה דברים? אני נותנת לעצמי משימות קטנות, שברגע שאני עומדת בהם, הערך העצמי שלי מתחיל לעלות. כמו למשל, להתאמן כל יום, או לאכול בריא, או להפסיק דברים שהם לא טובים לי, הרגלים לא טובים, כמו עישון.
ואז בעצם אני מוכיחה לעצמי.
אני מוכיחה לעצמי שאני מסוגלת ושאני יכולה. ואם אני יכולה בדברים הקטנים, אז אני יכולה גם בדברים הגדולים. אבל אני אומרת, הסוד להצלחה, זה, כמו שאמרנו מקודם, חלומות ללא מטרות הם רק חלומות, אבל זה לא מספיק רק גם מטרות, זה צריך להתמיד. התמדה זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אם אני אומרת שלקחתי על עצמי שאני עושה 1, 2, 3, 4, אני מתמידה. אם אני לא אתמיד, אני לא אצליח.
זאת אומרת, אנחנו אומרים, הסוד להצלחה והשגת מטרות, הוא תמיד התמדה.
חובה.
נכון.
התמדה זה דבר הכי חשוב.
נחישות והתמדה.
התמדה זה דבר הכי חשוב.
כמה נחושה היית.
בדיוק.
כמה נחושה. מה אמרת לי קודם? לא אכפת לי, אני אעבוד בכל עבודה.
בדיוק. אמרתי שאני אעבוד אפילו, אני רוצה להגיד אפילו, לא משנה מה. כן, לא משנה. אני אמרתי לעצמי, גם אני אצטרך לעבוד בעבודה הכי, הכי פשוטה שיש, אני אעבוד, אני אעשה הכל, נכון. לא אכפת לי. ויתרתי על חברים, ויתרתי על בילויים, ויתרתי על חול, על קניות, על מותרות, על הכל. הייתה לי מטרה אחת ברורה, שזה להצליח, להיות מנטורית, לעזור לאנשים לשנות את החיים שלהם.
לסיים את הלימודים שלך בהצלחה.
לסיים את הלימודים בהצלחה. לקנות בית. היה לי חלומות גם קטנים וגם גדולים. וברוך השם, השגתי הכל.
נהדר.
הכל. אני חושבת שכל בן אדם שהוא החלטי, הוא לוקח החלטה אחת, אמיצה אחת, ומחליט לעשות משהו, אבל באמת, בכל הכוח, והוא, יש לו מטרה, לאן הוא רוצה להגיע, הוא רואה את המטרה שלו, יש לו חזון, והוא מתמיד, אין סיבה שהוא להצליח.
שגידו לך הרבה אנשים, שאת יודעת, את קואוצ'רית, אני בטוחה שנתקלת, שנכון, את צודקת, אבל זה קשה להם לקום למכון. ואין להם כוח לעשות ספורט.
נכון, הצלחה לא באה בקלות.
נכון, והם ממש ממש רוצים להתמיד בדיאטה, אבל היה שישי שבת והיה עוגות, אז כאילו, הדרייב הזה, לעמוד בהחלטה שלך, זה משהו שאני תמיד תמיד שואלת את עצמי, האם אנחנו באמת יכולים ללמד אותו? כי למשל, אני הייתי בטוני רובינס, עשיתי טוני רובינס בלונדון.
אני אוהבת אותו ממש.
וואו, מטורף. אז הוא מדבר באמת על long lasting change. כשאתה מדבר על lasting change, אתה אומר, מה זה lasting change? זה שינוי שהוא לא קמה בבוקר ביום ראשון, עושה דיאטה עד יום חמישי, מחזיקה חמישי, אוכלת, נכון?
נכון, נכון, לא על זה אני מדברת.
אבל איך אנחנו יכולים, באיזה שיטה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להחזיק את השינוי. עכשיו, נכון, אנחנו גם יודעים שמחקרים אומרים שאם עשית את זה כבר 21 יום או 30 או 60, תלוי על איזה מחקר את מסתכלת, זה כבר טבע שני שלך. אז אנחנו צריכים בעצם כמנטורים להביא אנשים להחזיק שינוי לפחות 30 יום.
נכון.
איך אנחנו עושים את זה?
אז אני מסבירה למתאמנים שלי שברגע שאתה מתחיל שינוי, ואתה קם בבוקר, יום אחרי יום אחרי יום, והיו נגיד יום או יומיים שלא קמת. לא קמת, לא היה לך כוח, אתה בן אדם, אתה אנושי, מותר לך. אתה לא צריך לחוס על עצמך. אז גם אם נפלת, אתה אומר, לא קרה שום דבר, ואתה ממשיך, אתה ממשיך, אתה ממשיך. ככה כל יום, כל יום. וככה מחזיקים שינוי.
אתה עובר דרך זה.
נכון, אתה עובר דרך זה, וזה לא משהו שהוא רגעי, זה משהו שצריך לקחת אותו לכל החיים. זאת אומרת, כמו למשל בן אדם שרוצה להוריד במשקל, בסדר? נגיד דוגמה, או להפסיק לעשן.
כן.
זה לא עכשיו אני אומר לעצמי, אני מפסיק לעשן וזהו. לא. ואני לא מפסיק, אני לא אומר לעצמי, אני עכשיו אני עושה דיאטה. אם אני עכשיו אגיד לעצמי, אני רק עושה דיאטה, אחרי חצי שנה שרזיתי, הורדתי במשקל, אני אחזור הכל בחזרה.
נכון.
אז זה לא רק לעשות דיאטה, זה לשנות את כל הזהות שלך. אם אתה נולדת בזהות של בן אדם שהוא מלא כל החיים, אז זה לא רק הדיאטה. הזהות הפנימית אמורה להשתנות. זאת אומרת, אתה אמור לשנות את כל האורך חיים שלך. הכל משתנה. החברים שלך, ההרגלים שלך, הכל המאכלים, הכל משתנה, כל המאכלים שלו, אין דבר כזה עוגות בבית. כל המאכלים משתנים, הכל משתנה.
זה יותר,
זה לא נשאר אותו דבר, בגלל זה אתה גם לא חוזר לשם.
גם השיח לעצמך, אתה כבר מדבר לעצמך כמו אל בן אדם, למשל, אני לא אוכלת סוכר כבר, איזה חושב, אני לא אוכלת את הדברים האלה, נכון. אני לא האישה הזאת שאוכלת את זה.
בדיוק.
לא, יש נשים שאוכלות עוגות שמרים.
נכון.
אני לא מהנשים האלה.
נכון, בדיוק. כמו אחד שהפסיק לעשן ואומר, אני הפסקתי לעשן. לא, אני לא הפסקתי לעשן, אני לא מעשן.
את יודעת, אני חושבת שישבה פה לפני כמה פודקאסטים סיוון אופירי.
אוקיי.
סיוון אופירי, גורו של דיאטות, מאוד ידועה בשיטה שלה, של השיטה מטורפת. עשרות אלפי אנשים ירדו את זה במשקל, וכששאלתי אותה את זה, אמרתי לה, אבל סיוון, את יודעת, כאילו, אנשים, הם נופלים פתאום, הם אוכלים, ואת אצלך הכל נורא נוקשה, לא סוכר, לא זה, לא אכילה רגשית. אז היא אמרה לי, אני רוצה לשאול אותך משהו, בן אדם שאוכל כשר, יפגוש שרימפס, אין אוכל.
נכון.
ימות ברעב או יאכל שרימפס, הוא כנראה לא יאכל.
נכון.
וכשאתה לא הבן אדם הזה שאוכל שרימפס, אז שום דבר לא יכול לגרום לך. זאת אומרת שמה שאנחנו, מה שאת אומרת שאת עושה קצת, זה בליווי הזה, במנטורינג הזה, אנחנו בעצם קצת מחליפים זהות.
בדיוק.
קצת עוזרים לאנשים
לא להשתנות. קצת, מחליפים את הזהות.
ממש.
מחליפים אותה לגמרי. אני עוזרת להם להחליף את הזהות. ממש. אני החלפתי את הזהות שלי כמה פעמים בחיים שלי. גם היום החלפתי את הזהות שלי, עוד ברגע שהתגרשתי. החלפתי אותה, כי בתור שיראל שהייתה, לא הייתה יכולה להגיע לאן שהיא הגיעה. זאת אומרת, ידעתי מה, מה, מה לא טוב אצלי, מה אני צריכה לשנות בשביל להגיע למטרות שלי. והמדעתי שאם אני לא מפסיקה להשן את צורך העניין, או מפסיקה לאכול לא בריא, או מפסיקה לשתות אלכוהול בצורה מוגזמת, או כל מיני דברים, אני לא יכולה לתפקד כמו שצריך. אז הפסקתי את כל הדברים האלה, כי ידעתי שזה יעצור אותי מלהגיע למטרה שלי. אז שיניתי את הזהות שלי איפשהו.
וזה בסדר להגיד לאנשים שהם צריכים לשתנות עד כדי כך, זאת אומרת,
כן.
כי את יודעת, יש את הטרנד הזה של די, תקבלו אותי כמו שאני.
לא, זה בסדר, לא, לא, אני לא בעד זה, תקבלו אותי כמו שאני, mm-hmm. אתה רוצה להשיג משהו, צריך לעבוד קשה בשביל להשיג את המשהו הזה, דבר נכון. הצלחה לא באה בקלות, שום דבר לא בא בקלות, בגלל זה 20% מהאנשים בעולם הם מצליחים ו80% לא מצליחים, ועובדים בעבודה שהם לא אוהבים. אז נכון, זה מה שאני אומרת להם. אמרים לי, אבל זה קשה, איך אני אקום? איך אני אקרא ספר? יש דברים שאני אומרת להם, אתה צריך לקרוא ספר, אתה צריך לעשות דברים, לקדם. אני אומרת להם, הצלחה לא באה בקלות. גם לי לא היה קל לקום עם 3 ילדים להתגרש, בלי שקל, בלי עבודה, בלי תוכנית, בלי שום דבר, אבל עשיתי.
צריך אומץ. כמה,
צריך אומץ.
אומץ כדי
נכון, להתאמץ. אמרתי, נכון, צריך לקבל החלטה אמיצה אחת ולצאת לדרך איתה. אחת. נכון. לא יותר מדי.
תגידי, איך אנשים הורסים לעצמם את החיים?
בזה שהם נשארים בסביבה שהיא לא טובה להם. חשוב מאוד להיות סביבה שהיא תומכת ודוחפת ומפרגנת.
הסביבה שלך היום תומכת?
הסביבה שלי מאוד מאוד תומכת.
אבל היא השתנתה? את יודעת, אנחנו לא יכולים להחליף את ההורים שלנו, את האחיות שלנו. אני אגיד לך, לי יש אחות לא תומכת. מה אני אעשה? אני לא יכולה להחליף אותה.
אוקיי, את לא יכולה להחליף אותה, אבל את כן יכולה לשמור מרחק.
אני במרחק.
יופי. בדברים שהם, את יודעת שהם לא טובים לך, את שומרת מרחק. גם לי יש אנשים במשפחה
לא מפרגנים.
משפחה שלא מפרגנים.
לא מפרגנים.
בדיוק.
מה עושים?
גם לי יש את זה. תופסים מרחק. תראי, משפחה את לא יכולה להוציא מהחיים שלך, אבל חברים את כן יכולה להוציא. כשאני התחלתי את השינוי הזה, אני הוצאתי את כל החברים, את כל החברה שלא הייתה טובה, כל מי שלא היה טוב התרחקתי, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום דבר, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו, כל אחד גם, אני אגיד לך שהרבה אנשים בהתחלה אמרו לי, מה את עושה, מה זה הסרטונים האלה, מה נראה לך? לא הסתכסתי לאף אחד, עשיתי מה שאני חשבתי. בוא נגיד שהיום אני מאוד חזקה, לא משנה מה יגיד, מה לא יגיד, שום דבר לא יכול להזיז אותי מהמטרה שלי, אבל אני יכולה להגיד לאנשים האלה שהורסים לעצם את החיים, שיצאו מזוגיות שהיא לא טובה להם, שיתרחקו מאנשים שהם מורידים חברה, עוד פעם רעילה, לא תומכת, מנצלת, מקום שמרגיש להם שהם מרגישים קבועים, או שיש להם פתאום איזושהי מחשבות לא טובות, או חרדות, או פחדים כאלה, צריכים להתרחק מהחברה הזאת, משהו שם לא בסדר. זאת אומרת, היום מתקשר אליי מישהו, ורצה את ההצעה שלי, אמר לי, תקשיבי שיראל, אני נשוי. ואני, לאחרונה, אני עובד בשירות בתי הסוהר, בין 32, לאחרונה אני חווה חרדות ופחדים, כל מיני מחשבות לא טובות, ואמרתי לו, איך אחרי הנישואים שלך, טוב לך בבית, אתה מאושר? ואז הוא כזה, לא הבין למה הגעתי לשם, הוא אמר לי, כן, לא, אני לא מאושר, אבל מה זה קשור אחד לשני? אמרתי לו, אתה קם בבוקר, אתה שמח, טוב לך עם אשתך, אתה אוהב אותה, אתה אמר לי, לא, אני מרגיש שהיא לא קשורה אליי, שאנחנו לא קשורים, שאין בינינו תקשורת, שזה לא הבן אדם שרציתי להתחתן איתו, אבל אני פוחד, והילדים, ומה יהיה, ואני לא אראה את הילדים. אז כאילו, אז אני אומר לו, תקשיב, כל מה שאתה מרגיש עכשיו, זה בגלל החיים שאתה חי, אתה קם בבוקר, עם אישה שאתה לא אוהב, אתה לא רוצה לחיות שם, לא טוב לך, זה מה שגרם לך להרגיש את כל הדברים האלה, כאילו אתה צריך לחשוב אם טוב לך להמשיך ככה, אני עושה דברים בשביל אנשים, כי אני בן אדם שלא אוהב להגיד לא, אתה לא בגלל שאתה לא אוהב להגיד לא, הערך העצמי שלך כל כך נמוך,
נכון.
שאתה מנסה לרצות אנשים. אז
לא, כאילו... גם אנשים חושבים שזה לא קשור, אני פוגשת נשים בזוגיות רעילה, בחיות בתרלול, אומרת לי, מה זה, אבל אני לא מצליחה בעבודה. ברור שאת לא מצליחה בעבודה. איך תצליחי בעבודה? אם את חוזרת לקרקע רעועה, אין לך אפילו את הביטחון להניח ראש רגע לנוח בבית, את רק חיה בטירוף, את שם לא תצליחי, פה לא תצליחי, ובחזית כל כך גדולה כמו הבית, לא משפיעה על כל דבר.
נכון.
הרי את הכוחות שלנו, אנחנו מקבלים מאיזשהו מקום בסוף, אנחנו צריכים להיטען איפשהו, אז ברור שבעבודה את צריכה לתת, ובבית את אמורה גם לקבל.
נכון.
אבל איך אנחנו, תשמעי, הסיפור הזה של זוגיות רעילה, זה סיפור שאני מאוד רגישה אליו, ואני עושה עליו המון המון סרטונים, באמת, יש לי עכשיו ספר, יש פרק שלם, ספר חדש שיוצא, אז הוא ספר שלם שם על, 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 באמת על זוגיות רעילה ומה קורה בפנים. השאלה היא, איך אנחנו יכולות לתת איזשהו כוח או כלי לנשים שנמצאות בסיטואציה הזאת, להבין שיש חיים אחרי. תראה, אני רואה אותך, חיית בזוגיות לא פשוטה, בסיטואציה מורכבת, בחרת לקום וללכת בשלב כל כך רגיש בחיים, ותשמעי, את לתפארת מדינת ישראל. זאת אומרת, את יודעת, את צריכה באמת מקור השראה לנשים כאלה, שצריכות להבין שגם את יצאת משם, בלי כסף את אומרת, נכון?
נכון, בלי כלום. בלי כסף, בלי אוטו, בלי עבודה, בלי שום דבר. כלום לא היה לי. יצאתי עם הבגדים שלי מהבית.
מה הן צריכות לדעת כדי בעצם לעשות את הדבר הזה?
שיש חיים אחרי הגירושים. זה לא מוות. בן אדם לא מת.
ומה עם האמירה, אבל אני אשאר לבד מי ייקח אותי?
יש הרבה שיקחו אותך. יש הרבה בזה. אני יכולה להגיד לך שאני כבר 4.5 שנים לבד ומבחירה. לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שאני לא רוצה, לא בגלל שלא רוצים, ויש לי המון שרוצים, ולא רק בגיל שלי, ולא רק גירושים, אלא גם רווקים, וגם, לא משנה מה, עזבי, זה לא נכון, זה לא תירוץ.
זה לא תירוץ.
וחוץ מזה, אני אגיד לך את האמת, זה לא מה שצריך לעניין אותם, עם מי ייקח אותך ומי לא ייקח אותך. מה שצריך לעניין אותך זה להיות מאושרת, לקום כל יום עם שקט נפשי, שלווה, שיש לך, יש לך את החיים שלך במתנה, בחזרה, לקום, לפרוח, לשמוח. מה אכפת לכם, איזה גבר עכשיו ייקח אותך? בואי תתמקדי בעצמך, זה מה שאני אומרת להם. תמקדי בעצמך, בחיים שלך, גם בתהליך שאני מלווה אותם, אני לא מסכימה להם להיכנס לשום זוגיות באותה תקופה.
כן.
כאילו, כי זה לא מתאים. בואי
תראה,
כאילו,
את בתהליך,
בדיוק. אם את לא אוהבת את עצמך, שואלים אותי, אז אני איך את עושה שבתות לבד, שהילדות לא איתי, הם אצלו. אני עושה לבד, אני, יש, מבחירה, אני חולכת לאמא שלי, לאחותי, לא רוצה, רוצה לבד, אני אוהבת לבד, אוהבת לקרוא ספרים, אני שומרת שבת, זה הזמן שלי.
אני אוהבת את עצמי, וכיף לי להיות עם עצמי.
בטח, אני גם לא לבד, אני עם עצמי, כל הזמן מה שאני אומרת.
אני עם הבן אדם שאני הכי אוהבת.
בדיוק, זה מה שאומרים לי. אומרים לי, אני אומרת לעצמי, אני אומרת לאנשים, וגם יש אחד מהסרטונים שאני אומרת, אם אתה יכול ללכת לסרט לבד, למסעדה לבד, אתה יכול להצליח לעשות הכל לבד, הכל, אתה לא צריך אף אחד. אז בואי תאהבי את עצמך קודם, זה מה שאני מלמד אותם, תאהבי את עצמך, תהי את, תהי מאושרת בזכות עצמך, ואז תחפשי זוגיות. ברגע שתהי מאושרת, את כבר תמשכי לבד את הבן אדם הזה אלייך. הוא כבר יבוא אלייך. את לא צריכה לחשוב על זה, לא צריך להיות פרמטר אם לקום להתגרש, אם מישהו ייקח אותך, או אם תישארי לבד.
את אומרת את זה כי את בן אדם מאמין?
גם כי אני בן אדם מאמין, וגם כי אני יודעת בוודאות שאם טוב לך, זה עדיף מאשר להיות נשואה במקום שהוא לא טוב לך.
אנשים צריכים אמונה.
נכון.
את מאמינה באלוהים?
אני מאמינה בקדוש ברוך הוא בצורה עיוורת. כן.
ואת מאמינה שגם אם היית בוחרת משהו אחר, בעצם את אומרת, אני מאמינה שזה מה שהיה צריך לקרות לי?
כן, אני מאמינה שאם זה היה משהו, אם זה היה, הייתי אמורה להישאר איתו, אני מאמינה שגם זה היה ממנו. אבל אני, כשאני מתפללת אליו ומבקשת, אני כל הזמן אומרת, אין לי סימן שאני צריכה לקום, וכל הסימנים הראו לי. כל הסימנים שאני צריכה לקום, ואני צריכה ללכת, וגם כשניסיתי לחזור, גם כששכנעו אותי, הוא הביא לי איזה רב ששכנע אותי לחזור, זה לא הצליח.
זה לא הצליח.
לא. וגם כשהייתי בבית דין, שבדרך כלל אומרים, אם הגבר אומר שלום בית, אז אומרים, אתה רוצה שלום בית? אז יאללה, בוא נעשה שלום בית. הם לא התייחסו אליו. כאילו, כל הסימנים, הם אפילו לא הקשיבו למה שאמרו, הם המשיכו את הגט, כאילו, כלום. אז כל הסימנים אמרו לי שאני צריכה להיות, אני גם יודעת את זה, בגלל שאני כל כך מאושרת היום, אני קמה כל יום.
גם היום את מבקשת סימנים?
היום, כל היום אני מבקשת לכל דבר. כן.
מה את מבקשת?
בקטע של העבודה, נגיד הרצאה, עשיתי הרצאה מאוד גדולה, יחסית בפרק זמן מאוד קצר. אז אני כל הזמן מבקשת. יש לי עד כמה הצעות מחול, מארצות הברית, שאנשים שעוקבים אחריי, שמאוד מאוד אוהבים אותי, שרוצים שאני אבוא לעשות שם סדנאות, גם במיימי וגם בלוס אנג'לס. אז אני רוצה לדעת אם זה הזמן הנכון לי לקום עכשיו וללכת ולעשות שם משהו, או להישאר עוד קצת בארץ ואז, או לעשות גם וגם. זה דברים שתמיד אני כאילו מכוונת את עצמי, מהאמונה שלי, אני בן אדם מאמין, אני קם בבוקר.
זאת אומרת, יש אנשים שמתייעצים עם מנטורים עסקיים, את מתייעצת עם הקדוש ברוך הוא.
בדיוק. יש לי גם חברים שהם מנטורים, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מתייעצת נטו עם עצמי, אני יודעת מה הכי טוב ומה טוב בשבילי, אם יש לי אני רוצה לשאול איזו שאלה מקצועית,
כן.
בקטע עסקי,
כן.
אז אני כן יכולה, ברור. אבל דברים שקשורים אליי, לדברים שאני עושה, אני מחליטה לבד, אני יודעת מה הכי טוב.
אז תראי, אנחנו נמצאים בימים שנקראים הימים הנוראים, אנחנו כבר בחודש אלול, תכף ראש השנה מגיע, ואנשים, זה ידוע מאוד, שפעמיים בשנה, הם עושים איזה חשבון נפש. פעם אחת, כשמגיע ראש השנה האזרחי, 31 לדצמבר, כולם באים, הראשון לינואר, אני עושה שינוי.
נכון.
והפעם השנייה זה בעצם כי אנחנו יהודים, וזה קורה בראש השנה. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, את עושה כזה סוג של חשבון נפש, הסתכלות על השנה הקרובה, יעדים, מטרות, חלומות, זה דברים שאת עובדת בהם?
בטח. אני עושה את זה כל הזמן, לא רק פעם בשנה. אני עושה את זה כל יום, איך היה היום שלי.
כל יום?
כל יום, אני חושבת עם עצמי.
בואי רגע, בואי נעשה סדר. אנחנו עכשיו רוצים לתת למי שמקשיב, יש באמת שבועיים עד החג. מה אנשים יכולים לעשות פיזית פרקטית, מה את עושה ביום יום, כדי לייצר לעצמם איזשהו שינוי אמיתי בחיים?
להיות אמיתי עם עצמך, להסתכל במראה ולשאול את עצמך, האם אני אוהב את החיים שלי? האם אני עושה את מה שאני אוהב? אם זה עבודה, אם זה בזוגיות, אם זה בכל דבר שיש לי. היום אני מרגיש שאני מספיק בטוח בעצמי, אוהב את עצמי מספיק. וברגע שתשאלו את השאלות האלה את עצמכם, ברגע שהם ישאלו את עצמם את השאלות האלה, הם יענו לעצמם תשובות.
ואז מה?
ואז הם יחשבו מה הם צריכים לשנות לשנה החדשה. הם היו רוצים לשנות שבשנה הבאה שתהיה להם, לא, הם לא ירגישו ככה. בכל פרמטר בחיים.
ולכתוב את זה.
ולכתוב את זה, ולהתחייב לעצמם שהם הולכים לעשות איזשהו שינוי. כמו שחותמים חוזה בינך לבין קונה בית, חותמת חוזה, את לא יכולה להפר אותו? אני מציעה לחתום חוזה עם עצמך, שהשנה אני הולך לעשות א', ב' וג', שונה ממה שעשיתי שנה שעברה, אני הולך לשנות א', ב' וג', לחתום את זה כמו חוזה, לפתוח את זה אחרי שנה ולראות אם באמת עמדת בהבטחות שנתת לעצמך. זה טיפ אחד. טיפ שני, אני חושבת שכמו שאני עושה כל יום את החשבון נפש עם עצמי, אם עשיתי משהו לא נכון, אם
כל יום? אמרתי,
כן, אני תמיד חושבת.
אבל מה, כל יום בסוף היום את יושבת, רגע, מה היה לי היום?
לא שאני חושבת, אם היה משהו שיוצא דופן, אז אני חושבת מה יכול זה. אני עושה פעם בשבוע מגדירה מטרות לעצמי, לשבוע הבא. כל יום ראשון, אני פותחת מחברת, מה אני רוצה להשיג השבוע, א', ב', ג', ד', כל משימה שאני עושה, אני מסמנת וי, זה מעלה ערך עצמי, זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור למי שרוצה.
משחרר דופמין.
בדיוק. וגם ברגע שאתה לא עומד במשימות, או שקשה לך לקבל איזושהי החלטה, הערך העצמי שלך יורד אוטומטית. אז בקטע של האמונה, אמונה מבחינתי זה מיינדסט חזק, שמביא אותך לתודעה שלא משנה מה, אתה תשיג את מה שאתה רוצה.
זה אמונה בעצמך.
זאת אמונה.
אמונה, אבל זה אמונה בעצמך.
בעצמי, כן. שלא משנה מה. זה ממש חשיבה מאוד חזקה. כמו שאני מאמינה בקדוש ברוך הוא, אני מאמינה שאני אצליח, שאני אגיע בדיוק לאן שאני רוצה להגיע. כמה שזה נראה, יש כאלה שאומרים, זה מדומיין, זה לא הגיוני. איך את מדמיינת לקנות בית שאין לך שקל בבנק? איך את אומרת שעוד שנה מעכשיו את תקני בית? איך?
תדמיינו.
תדמיינו.
תחלמו.
תחלמו, תהיו, שיהיה לכם איזושהי מטרה, תתמידו, תעשו בשביל זה משהו, לא רק תחלמו, תעשו, תזוזו. זה יקרה, הכל יכול לקרות, הכל, אין משהו שרוצים להשיג והוא לא קורה. אם אתה באמת לוקח החלטה, אם אתה מתמיד, אם אתה, יש לך מטרה ברורה ואתה כותב אותה, אתה רואה אותה, זה יקרה, אין דבר כזה שלא.
ואת ההוכחה לזה.
אני באמת ההוכחה לזה.
נכון.
אני אגיד דבר כזה, כשהתחלתי לקבל אנשים לליוויים אישיים, שזה הדבר הכי חשוב, אמא שלי לחצה עליי הרבה לפני להתחיל, ואני אמרתי לה, אני לא עכשיו, זה לא הזמן. אמרה לי, למה, מה קרה? את כבר אחרי לימודים, כבר את זה, למה את לא מתחילה? אמרתי לה, ברגע שאני אעבור את כל התהליך, אני אשיג את כל המטרות שלי, שאני אעביר את עצמי את התהליך, שאני יודע שאני השגתי, אני אוכל רק להעביר מישהו אחר תהליך.
כן, את רוצה להרגיש שאת יודעת איך עושים את זה, וגם הרגשת איך עושים את זה.
נכון.
וזה אכן קרה.
לא שאני באה ואומרת, תעשה, ואני בעצמי לא עשיתי. איך אני יכולה להעביר מישהו תהליך שאני בעצמי לא עברתי אותו?
זה כמו הדיאטניות השמנות.
בדיוק.
רע מאוד.
בדיוק.
אז את אומרת, אני ההוכחה. ובאמת זה היה פודקאסט מעורר השראה. ובאמת אני מסכימה איתך, אני חושבת שאין דבר שאנחנו באמת רוצים להשיג, ואנחנו לא יכולים. אני חושבת שבשביל לעשות את זה, אנחנו צריכים לסמן את המטרה, לחלום אותה, אבל גם לעבוד בשבילה.
ברור, לעבוד מאוד קשה.
אני
מאוד
בטוחה, מאוד קשה. אני בטוחה שאת עובדת סופר קשה,
נכון.
אבל את לא מרגישה שאת עובדת.
אני לא מרגישה.
כיף לך במה שאת עושה.
מאוד. הדרך, אני נהנת נכון. מהדרך. אני מהאנשים האלה ש... עובדים מאוד קשה, סביב השעון, אני לא רואה כלום, אני רואה רק עבודה. ויש לי שלוש בנות בבית.
אבל את נהנית מזה, נכון?
אני נהנית מאוד, אבל...
אבל זה לא פשוט.
זה לא פשוט בכלל.
נכון, יש ויתורים.
מלא.
משלמים מחירים.
מלא.
גם באימהות, גם בזה.
בזוגיות, בכל מיני דברים. יש, אבל יש לי מטרה, אני רוצה להגיע אליה. ובן אדם שרוצה להגיע למטרה שלו, צריך לוותר על דברים.
נכון.
צריך לעבוד קשה.
נכון.
וזאת הדרך. אין דרך קיצור, אין משהו אחר. זאת הנוסחה. אין נוסחה אחרת.
נכון מאוד. וואו, אז זאת הייתה ממש הנוסחה להצלחה. שירל, אני ממש רוצה להודות לך שבאת.
גם מודה לך שאירחת אותי.
ממש,
אני ממש כיף.
זה היה ממש מעורר השראה אמיתי. גם כיף. האנרגיות שלך, גם לראות שאת ככה, ואני בטוחה שתשיגי כל מה שאת רוצה, זה לא שאלה אמן. בכלל. ואני מאחלת לאנשים שיזכו שתלווי אותם, כדי שגם הם יגשימו כיף. את כל המטרות שלהם. ושתהיה לנו שנה מדהימה. בשנה אמן. הבאה,
אמן.
עם הגשמה של כל החלומות אמן. וכל המטרות,
לכולם.
שחזרו החטופים.
אמן.
תיגמר המלחמה, שנוכל סוף סוף להיות באמת בקצת שקט נפשי. תודה רבה רבה שבאת.
תודה לך שאירחת אותי.
אנחנו היינו הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אם תרמנו לכם, ווואלה, מה זה תרמנו לכם? אני לא רוצה לשמוע מישהו שצייץ שלא תרמו לו בפודקאסט הזה. נא להעביר לחברים, לכל מי שחשוב לכם, לדרג אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, איפה שרק אפשר. אנחנו כאן, תראה בפרק הבא.